בהרצאה הקודמת הסברנו את הביקורת שמציגים מרקס ואנגלס במניפסט הקומוניסטי על הסוציאליזם האוטופי. כשמדברים על מרקס ועל ביקורת האוטופיה שלו, ובמיוחד כשמדברים על כך בישראל, עולה פעמים רבות השאלה מה היה מרקס אומר על הקיבוץ. לכאורה זו שאלה מוזרה קצת ומאוד לא מדעית. מרקס והקיבוץ שייכים לשתי זירות היסטוריות וגיאוגרפיות שונות. מרקס חי כל חייו באירופה. וכמעט כל מה שכתב עסק בחברה האירופית. הוא נפטר ב-1883, 30 שנה לפני שהוקם הקיבוץ הראשון. יובל שנים אחרי מותו של מרקס, התנועה הקיבוצית הייתה עדיין בראשיתה ומנתה רק כ-2,000 נפש. לכן, לא רק שמרקס לא הכיר את הקיבוץ, הוא גם לא הכיר את התנאים ההיסטוריים, החברתיים, הפוליטיים והכלכליים שבתוכם התפתח הקיבוץ. השאלה מה היה מרקס אומר על הקיבוץ מחייבת אותנו לעסוק בספקולציות, וממבט ראשון לא ברור למה זו שאלה חשובה. לפעמים נחמד לנו לעסוק בספקולציות כמו מה היה בן גוריון חושב על אהוד ברק או מה היה ז'בוטינסקי אומר על ביבי. אבל על פי רוב, כשמישהו מבטיח לספר לנו מה היה בן גוריון חושב על ברק, הוא בעצם מתכוון לספר לנו מה הוא עצמו, הדובר, חושב על ברק. ולמרות זאת, לשאלה על מרקס והקיבוץ יש חשיבות מעבר לשיחת רעים בענייני היום. חשיבות העניין נעוצה בכך שמרקס היה מורה דרך לתנועות חברתיות ופוליטיות אדירות שהתפתחו החל מסוף המאה ה-19 והגיעו לשיא עוצמתן במחצית הראשונה של המאה ה-20, בדיוק בתקופה שבה נוצר הקיבוץ. כוונתי לתנועות ולמפלגות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות לסוגיהן. בעשורים הראשונים של המאה ה-20, אנשים רבים, ולא רק סוציאליסטים, חשבו שהעתיד שייך לסוציאליזם. ברוסיה, בסין, וגם במקומות אחרים התחוללו מהפכות קומוניסטיות. במערב אירופה, מפלגות סוציאליסטיות וסוציאל דמוקרטיות צברו עוצמה פוליטית, ולעיתים גם הקימו ממשלות. מפת העולם הלכה ונצבעה באדום. מרקס היה התיאורטיקן הגדול ביותר של הסוציאליזם. כל התנועות והמפלגות הסוציאליסטיות התייחסו אליו, וגם אם לא קיבלו את כל תורתו, לפחות אימצו חלקים מרכזיים שלה. אנשי התנועה הקיבוצית תפסו את עצמם מראשית הדרך כחלוצי התנועה הציונית, אבל כמעט באותה מידה היה חשוב להם להזדהות עם המחנה הסוציאליסטי, המחנה של הקדמה שהעתיד שייך לו. היה חשוב להם לקבל תעודת כשרות מרקסיסטית. כך למשל אמר טבנקין, המנהיג של תנועת הקיבוץ המאוחד, ואני מצטט, גם ספר של מרקס בידינו ליד התנ"ך ודגל אדום ליד דגל הלאום. ומאיר יערי, המנהיג של התנועה האחות, השומר הצעיר, אמר, בארץ ישראל לא תתואר מלחמה מעמדית שאינה משולבת בפעולה התיישבותית וכן להפך. כך מנסה מאיר יערי לשלב בין המושג המרקסיסטי מלחמת מעמדות לבין מפעל ההתיישבות של התנועה הקיבוצית. מתנגדי התנועה הקיבוצית מימין הסכימו בשמחה לטענה שהקיבוץ הוא פרויקט מרקסיסטי. הם אפילו טענו זאת ביתר להט מאנשי הקיבוצים עצמם, ולמעשה הם טוענים זאת עד היום. זו הייתה אחת הדרכים שבהן התקיף מחנה הימין בציונות את הקיבוץ ואת תנועת העבודה הציונית כולה. כך, המשורר הרוויזיוניסט הגדול אורי צבי גרינברג כתב שמרקס היה נביאם של אנשי תנועת העבודה. אנשי הימין טענו שהנאמנות של הקיבוצים למרקסיזם מעמידה בספק את נאמנותם לציונות, כי אי אפשר לשאת שני דגלים במקביל, את הדגל הלאומי ואת הדגל המעמדי. בימינו, שבהם כבר פחות מקובל לדבר על ציונות, מושמעת ביקורת דומה על הקיבוץ מצד האידיאולוגיה הנאו-ליברלית. חסידי הקפיטליזם מסבירים את המשבר של התנועה הקיבוצית בכך שהקיבוצים קיבלו ברצינות את דברי ההבל של מרקס וניסו להגשים אותם. לא היה לזה סיכוי להצליח. אבל מעניין לציין שדווקא מתוך מחנה השמאל הושמעה כלפי הקיבוצים ביקורת הפוכה. הסוציאליסטים האנטי-ציונים ובעיקר הקומוניסטים טענו שהקיבוצים אינם באמת פרויקט סוציאליסטי ובוודאי שלא מרקסיסטי, אלא סטייה מן הסוציאליזם. הם למעשה תנועה לאומית, ציונית, בתחפושת. כפי שנראה באחת מן ההרצאות הבאות, גם טענה זו שהושמעה כלפי הקיבוצים מאז ראשית המאה ה-20, מושמעת עד ימינו. פרופסור זאב שטרנהל מן האוניברסיטה העברית טען אותה בהרחבה בספרו החשוב בניין אומה או תיקון חברה לאומיות וסוציאליזם בתנועת העבודה הישראלית. הספר יצא לאור ב-1995 בהוצאת עם עובד. המסקנה היא שהשאלה מה היה מרקס אומר על הקיבוץ היא שאלה חשובה למרות המוזרות שלה. אנסה להשיב עליה כאן, עם כל הזהירות המתבקשת מן העובדה שאנחנו עוסקים בספקולציות ומנסים לגשר על פני תקופות ועל פני זירות גיאוגרפיות שונות. כפי שראינו, הטענה שהקיבוצים אינם מתאימים לתורתו של מרקס יכולה לשאוב הרבה ראיות לצדקתה מן הכתוב במניפסט הקומוניסטי בגנותם של הסוציאליסטים האוטופיסטים. ראינו שמרקס ואנגלס מדברים שם בחס ובבוז על הניסיונות לייסד כפרים שיתופיים כדי לקדם בדרך זו את הגשמת הסוציאליזם. לכן חשוב קודם כל להביא מכתביו של מרקס גם מובאות אחרות שעשויות לאזן את התמונה. ראשית יש לומר שהקיבוצים ניהלו כלכלה יצרנית שיתופית, ומבחינה זו הם היו סוג של קואופרטיבים. התנועה הקואופרטיבית נולדה באנגליה בדורו של מרקס. למעשה אחד מראשוני הקואופרציה היה רוברט אוון, האוטופיסט האנגלי שמוזכר גם במניפסט הקומוניסטי. תחילה הוקמו קואופרטיבים צרכניים, מעין חנויות מקולת קואופרטיביות שנוהלו במשותף על ידי חברי הקואופרטיב, ומכרו את התוצרת במחירי העלות מבלי לגרוף רווח. אחר כך הופיעו גם מפעלים קואופרטיביים, מפעלים יצרניים שבהם הפועלים עצמם היו הבעלים של המפעל שבו עבדו. הקיבוץ היה קואופרטיב צרכני ויצרני גם יחד. בשנים הראשונות היו הקיבוצים קואופרטיבים חקלאיים בעיקרם, אבל עם השנים התפתחו בקיבוצים גם ענפי תעשייה. העובדה שהקיבוצים היו סוג של קואופרטיבים מאפשרת לנו במידה מסוימת לגשר על פער השנים והמרחק הגיאוגרפי. מרקס לא הכיר כמובן את הקיבוצים, אבל הוא הכיר את הקואופרטיבים באנגליה של זמנו. מרקס לא הרבה להתייחס לקואופרטיבים, אבל חשוב לציין שכשהתייחס אליהם, היחס שלו היה תמיד חיובי. הדוגמה הטובה ביותר לכך היא הנאום שנשא מרקס בוועידת היסוד של האינטרנציונל הסוציאליסטי ב-1864. מרקס מעלה בנאומו על נס את התנועה הקואופרטיבית, ובמיוחד את בתי החרושת הקואופרטיביים. אני מצטט, שום הערכה לא תמצא את מלוא ערכם של אותם ניסיונות חברתיים גדולים. הם הוכיחו במעשים במקום בנימוקים, כי ייצור בקנה מידה גדול ובהתאמה להתקדמות המדע המודרני יכול להתגשם מבלי שיהיה קיים מעמד של אדונים המשתמשים במעמד של פועלים. ובהמשך הוא טוען כי המפעלים הקואופרטיביים מראים, ושוב אני מצטט, שהעבודה הסחירה, כמוה כעבודת העבדים ועבודת הצמיתים, אינה אלא צורה חברתית חולפת ונחותת דרגה שנגזר עליה להיעלם מפני העבודה המאוגדת, העושה מלאכתה ביד חפצה, ברוח איתנה ובלב שמח. הנה מרקס מדבר כמעט כמו קיבוצניק. בהמשך הדברים אגב, הוא חולק כבוד לסוציאליסט האוטופיסט רוברט אוון, שזרע את זרע הקואופרציה באנגליה. אבל מיד אחר כך, מרקס אומר שהתנועה הקואופרטיבית, עם כל חשיבותה, אינה יכולה להביא לבדה למהפכה סוציאליסטית. את זה אפשר לעשות רק באמצעות מאבק פוליטי עד לכיבוש השלטון הפוליטי בידי מעמד הפועלים. ראיה עקיפה נוספת ליחסו של מרקס אל הקיבוצים, או יחסו האפשרי של מרקס אל הקיבוצים, היא פרשת הכפרים השיתופיים ברוסיה. בשנות ה-70 של המאה ה-19, בעשור האחרון לחיי מרקס, הפכה רוסיה הצארית לחממה תוססת של רעיונות מהפכניים, סוציאליסטיים, קומוניסטיים ואנרכיסטיים. אבל רוסיה באותו זמן הייתה מדינה חקלאית נכשלת. כמעט לא הייתה בתעשייה, וממילא גם לא היה קיים במעמד פועלים עירוני גדול. לעומת זאת, היו בה עדיין כפרים שקיימו כלכלה שיתופית על פי דגמים חברתיים שמקורם בימי הביניים. חלק מן הסוציאליסטים הרוסים טענו שהפוטנציאל לסוציאליזם ברוסיה נמצא בכפרים הללו. לעומתם, טענו אחרים שהזדהו עם המרקסיזם, שעל מנת שרוסיה תהפוך לסוציאליסטית, היא צריכה ללכת בעקבותיהם של אנגליה וצרפת. כלומר, רוסיה צריכה להפוך מחברה פאודלית לחברה קפיטליסטית, ולעבור תיעוס ואורבניזציה. רק אז יתהווה ברוסיה מעמד פועלים עירוני, שיוכל לערוך מאבק פוליטי עד לניצחון הסוציאליזם. הצדדים שבמחלוקת פנו אל מרקס, שישב בלונדון, וביקשו את חוות דעתו בעניין. התשובה של מרקס נמסרה במכתב קצר מאוד. אבל נשארו בידינו שלוש טיוטות ארוכות ומפורטות שמרקס כתב לפני שהחליט להסתפק בנוסח התמציתי של המכתב הסופי. העיון בטיוטות הללו מגלה כמה דברים מפתיעים. מרקס מדבר שם בחיוב רב על הכפר השיתופי הרוסי, ואפילו קובע שהאנושות כולה עתידה לחזור אל דגמים שיתופיים קדומים, אבל תהיה זו חזרה מודרנית, מעודכנת ועשירה בכל הטוב והשפע שהולידה הקדמה. מרקס גם אומר שאין כל הכרח שרוסיה תעבור את מסלול האיסורים הקפיטליסטי שעברו ארצות המערב על מנת שתהיה לסוציאליסטית. אבל הקביעה החשובה מכל היא זו. מרקס אומר שכדי לדעת כיצד אפשר להגשים סוציאליזם ברוסיה, צריך ללמוד ולחקור את המצב ברוסיה. אין טעם, אומר מרקס, לקחת את המודל המהפכני של המניפסט הקומוניסטי, שעוסק בארצות מערב אירופה המפותחות ביותר, ולכפות אותו הר כגיגית על רוסיה החקלאית והנחשלת. ובכלל, אין טעם להגשים סוציאליזם על פי מודלים. הלא זו בדיוק אחת הטעויות של האוטופיסטים, שיצרו סיסטמות במחשבתם במקום להתייחס למציאות. מרקס מתגלה בעניין זה כהוגה דעות מאוד לא דוגמטי, ובכל מקרה הרבה פחות דוגמטי מכפי שהיו רבים מתלמידיו המרקסיסטים. גישה מרקסיסטית אמיתית למהפכה איננה פעולה עיוורת על פי מודל מהפכני זה או אחר. גישה מרקסיסטית אמיתית פירושה התבוננות מפוקחת במציאות שבתוכה פועלים, חיפוש הפוטנציאלים להגשמת הסוציאליזם שבתוך המציאות הזאת, התחברות אל הפוטנציאלים האלה והעצמה שלהם. כשאנחנו מצוידים בתובנות האלה, נחזור שוב אל השאלה מה היה מרקס אומר על הקיבוץ. ממה שנאמר עד כה, ברור שמרקס היה בוחן את הקיבוץ מתוך ההקשר של המציאות החברתית והפוליטית בארץ ישראל. ברור שהוא היה מעריך את הקיבוץ לא רק על פי השאלה האם מתקיימים בתוך הקיבוץ חיים סוציאליסטיים, אלא גם, או בעיקר על פי השאלה, מה תרומתו של הקיבוץ ליצירת חיים סוציאליסטיים בחברה כולה. ולדעתי ברור דבר נוסף, שאילו הכיר מרקס את הקיבוץ, ואילו היינו שואלים אותו לדעתו עליו, התשובה של מרקס הייתה מורכבת ולא חד צדדית. אנסה עכשיו לנחש כמה מן המרכיבים האפשריים של תשובה זו. נדמה לי שמרקס היה מתנגד לציונות, ובכלל זה גם לתנועת העבודה הציונית. הוא היה אומר שאת בעיית היהודים צריך לפתור במקום שבו היהודים חיים, כלומר באירופה. נזכור שבאותה תקופה וגם שנים רבות לאחר מכן, מעטים מאוד האמינו שיש סיכוי אמיתי להעביר חלק גדול מן העם היהודי לפלסטינה. מצד שני, אילו ראה מרקס את המשק המסגשג והפורח שהקימה תנועת ההתיישבות הקיבוצית בארץ ישראל, אולי היה משנה את דעתו. מרקס היה חסיד גדול של הקדמה, משום שלדעתו לא ייתכן סוציאליזם בלי קדמה. הציונות הביאה קדמה לארץ ישראל, והתנועה הקיבוצית מילאה בכך תפקיד חשוב. בגלל היותו חסיד של הקדמה והטכנולוגיה, מרקס היה מתנגד לדעתי לאידאל העבודה החקלאית שאפיין את הקיבוצים בראשיתם. נזכר בהקשר זה בדמותו של אהרון דוד גורדון. אבל בהמשך דרכם, הקיבוצים עברו הסבה והכניסו מפעלי תעשייה אל תוך המשק הקיבוצי. בכך, הם הגשימו חזון אוטופיסטי שמופיע במפורש גם אצל מרקס ואנגלס, החזון של ביטול הניגוד שבין העיר לכפר. אפשר לשער שמרקס היה נותן לקיבוצים ציון חיובי בעניין זה. כזכור, מרקס הסתייג מפרויקטים אוטופיסטיים בעיקר בגלל שהם באים במקום הפעילות הפוליטית של הסוציאליזם. נראה שהסתייגות זו לא חלה על התנועה הקיבוצית. אנשי הקיבוצים לא ביקשו להתבדל ולהתנתק מן הסביבה הכללית, אם כי ללא ספק עצם הקמתו של יישוב נפרד בעל אורח חיים נפרד הוא מעשה שיש לו מאפיינים בדלניים. הקיבוצים תפסו עצמם כחיל החלוץ של תנועת העבודה הציונית, של הציונות כולה ושל העם היהודי. התנועה הקיבוצית הייתה מעורבת מעורבות עמוקה בפוליטיקה של התנועה הציונית ואחר כך בפוליטיקה של מדינת ישראל. הקיבוצים היו מזוהים ממפלגות השמאל. כמה מראשי התנועה הקיבוצית היו גם מנהיגי מפלגות, כמו מאיר יערי, יעקב חזן ויצחק טבנקין. וכמה מראשי מפלגות השמאל, כמו ברל כצנלסון ודוד בן גוריון, מצאו את חוג תומכיהם הנאמן ביותר בתנועה הקיבוצית. בעצם אפשר לומר שהארגונים שהקימה תנועת העבודה הציונית בראשית דרכה, היו בעת ובעונה אחת גופים מיישבים ותנועות פוליטיות. כאלה היו פועלי ציון והפועל הצעיר, גדוד העבודה, השומר הצעיר והקיבוץ המאוחד. מרקס לא היה טוען איפה שהקמתם של קיבוצים פוגעת בפעילות הפוליטית. אבל הוא היה עשוי לשאול את מה משרת את הפעילות הפוליטית של חברי הקיבוצים. האם היא מקדמת את הגשמת הסוציאליזם בישראל כולה, או רק מגינה על האינטרסים הסקטוריאליים של התנועה הקיבוצית? התשובה לשאלה זו, כמו לכל שאלה פוליטית, יכולה להתברר רק מתוך ההקשר הפוליטי הקונקרטי שבתוכו פעלו הקיבוצים, האפשרויות הריאליות שהיו פתוחות בפניהם, והמגבלות שבהן היו חייבים להתחשב. צריך לזכור גם שהקיבוץ קיים כבר 100 שנים, ובוודאי חלו שינויים בפעילותו הפוליטית. באחת ההרצאות הבאות, אטען שבמחצית השנייה של 100 שנות קיומו, עבר הקיבוץ תהליך של דה-פוליטיזציה. מרקס בוודאי לא היה רואה זאת בעין יפה. כל עוד התבססו הקיבוצים על עבודה עצמית במשקים ובמפעלים שלהם, הם היו נהנים בוודאי מכל השבחים שמרקס חלק, כפי שראינו, לתנועה הקואופרטיבית. אבל החל משלב מסוים, החלו הקיבוצים להכניס עבודה שכירה למפעליהם, ולהתבסס יותר ויותר על עבודתם של שכירים. סביר להניח שאילו חי מרקס בישראל של שנות ה-60, ה-70 וה-80, הוא היה מחפש את הפוטנציאל המהפכני בקרב העובדים השכירים של התעשייה הקיבוצית, ולא בקרב הקיבוצניקים הבעלים. הנה אנחנו רואים, התשובה לשאלה מה היה מרקס אומר על הקיבוץ היא מורכבת. אני חושב שכמעט בכל עניין הוא היה אומר דברים חיוביים ושליליים גם יחד. ליתר דיוק, הוא היה מצביע על פוטנציאלים חיוביים, אבל גם על בעיות המקשות על הגשמת הפוטנציאלים האלה. אבל יש עניין אחד שבו הקיבוצים באמת לא היו מרקסיסטיים. ועניין זה הוא דווקא הדבר שאותו הם חשבו בטעות שהם למדו ממרקס. אני מתכוון לעיקרון החלוקה הקיבוצי שקבע מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו. כשהייתי ילד, בקיבוץ בשנות ה-70 וה-80, הסבירו לנו שזהו עיקרון של מרקס. זו לא טעות מוחלטת, אבל בכל זאת זה מאוד לא מדויק. הנוסח הזה, מכל אחד כפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו, היה עיקרון נפוץ בסוציאליזם של המאה ה-19. אחרים אמרו אותו לפני מרקס, אחרי מרקס ובזמנו של מרקס. מרקס עצמו כמעט אף פעם לא השתמש בניסוח זה. למעשה, אני מכיר מקום אחד בלבד שבו מרקס אומר זאת. ומה שמרקס אומר שם מעניין מאוד. הוא אומר בערך את הדבר הזה. אחרי שתתחולל מהפכה קומוניסטית. ואחרי שבעקבות המהפכה בני אדם ילמדו לעבוד מתוך חירות ולא מתוך כפייה. ואחרי שמתוך כך כוחות הייצור של האנשים יגדלו. ואחרי שכוחות הייצור החדשים ייצרו שפע גדול. אז, רק אז, תוכל החברה לחרות על דגלה את העיקרון מכל אחד כפי יכולתו לכל אחד לפי צרכיו. לדעת מרקס, חברה הנותנת לכל אחד לפי צרכיו היא האופק האוטופי של הסוציאליזם. היא מה שיוכל להתגשם רק בסופו של התהליך המהפכני. חברי הקיבוצים לא רצו לחכות לסוף המסע. הם הקימו חברה אוטופית לאלתר, מעין אוטופיה עכשיו. מרקס היה אומר עליהם שהם מתחילים מהסוף, או שהם מנסים לקפוץ אל מעבר להיסטוריה.